רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
נקודת השוויון 365 זה אומר, נקודת השוויון זה הנקודה הרגע שבו שעות האור זהות לשעות הלילה, וגם אנחנו רוצות שהאור של הנשים והאור של הגברים יהיה זהה, 50-50.
לגמרי.
365 ימים בשנה.
כן, כרגע נקודת האור היא פעמיים בשנה.
נכון, נקודת שוויון.
פעמיים בשנה, אז אנחנו רוצות להפוך את זה ל-365.
סך הכל 365.
לגמרי.
לגיטימי, לא?
לגמרי.
כמו שראיתי שהילדים שלך שאלו אותך, זה כל כך הגיוני שנולדים 50% בנים ו-50% בנות, וכשזה לא ככה, אז כאילו אנחנו שואלים, מה קרה?
נכון.
אז איך זה אנחנו לא שואלים בכל המוקדי קבלת ההחלטות שאין 50% נשים ו-50% גברים?
נכון. גם לא שואלות. גם שמעתי בהתחלה בכניסה, זה אתם מאזינים, אבל יש 50% מאזינות, נכון?
נכון.
אז צריך לשנות את זה.
נכון,
אתם מאזינים ואתם מאזינות.
לשנות את זה. אתם מאזינים ומאזינות.
כי יש 50% מאזינות, נכון?
נכון.
אז לפני שאנחנו נתחיל לדבר, איתנו היום יעל יחיאלי, יוזמת מיזם 50-50. נדבר על זה גם. לפני זה אני אעשה רגע פתיח. ישים פתיח, ואז נתקדם. אז אנחנו מאזינים לתוכנית נקודת השוויון, שמקדמת מדי שבוע סוגיות שקשורות במגדר ושוויון הזדמנויות בין גברים ונשים. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים, וגם בספוטיפיי. אני זמינה עבורכן ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אז נתחיל. את יודעת, אני ראיתי שגם את כתבת משהו כזה שאני תמיד אומרת אותו, שלרוב האנושות נדמה שהשוויון כבר כאן.
נכון.
כאילו זה, כשאני מדברת על שוויון, אז אומרים, על מה את מדברת? הכל פה שוויוני. אז זה נכון שאנחנו חיות בשוק חופשי, שהחוק בעיקרון מאפשר הכל, וכל אחד יכול להגיע, וגם כל אחד תיתן לי דוגמאות, ודווקא הנשים הם אלה שאומרות לי, מה קרה לך, הכל פה כבר בסדר, והן יכולות לתת לי דוגמאות, ויש דוגמאות, אבל דוגמאות ספורדיות, כן? זה לא 50-50, זה רות ביידר גינסבורג, זה דוגמאות כאלה קלאסיות וחשובות שקיימות, אבל הן לא יכולות להיות בודדות.
נכון.
וכמו שאת אומרת, רוב הדירקטורים הם גברים, רוב המנהלים בעולם העסקי הם גברים, רוב מי שיושב במקומות בהם מחליטים החלטות הם גברים. וגברים רואים את העולם מנקודת מבט של גברים, והם ממנים גברים סביבם, כי יותר נעים להם עם אנשים כמוהם. הם משקיעים במיזמים של גברים, וזה ראיתי שאת כתבת את זה שלאחרונה, פורסם שרק 2% מההשקעות הם בסטארט-אפים של נשים.
נכון.
אז היום איתנו יעל יחיאלי. שלום יעל, אני אציג אותך, אקטיביסטית, ירושלמית, מנחת קבוצות. פועלת מעל 20 שנה לשינוי חברתי בקידום זכויות אדם, חופש, דת ושוויון מגדרי. הקמת בשנים האחרונות כמה מיזמים, וזה כנראה לא הסוף, כי את תמשיכי, אני רואה את הראש שלך חושב וחושב, כמו אחרייך רות ביידר גינסבורג, כמו אף אחד אף פעם, כמו 50-50 שותפות ושוויון מגדרי, את מרצה על אקטיביזם חברתי, על מאבקי חופש דעת, על פמיניזם ועל יהדות, ומנחה סדנאות על בינוי קהילה, עורכת חופות, נשואה נישואים אזרחיים, ואימא לשני בנים.
נכון. הכל נכון.
אז כן, אני עשיתי שיעורי בית. ואת בכלל נולדת לבית דתי בירושלים.
נכון.
אז תגידי לי.
כן.
איך נהיה?
אז קודם כל נולדתי בבית ציוני דתי, בגוש הציון, לא בירושלים, אבל היינו הרבה בירושלים.
אז זה קרוב, לא בגוש הציון.
זה קרוב, זה קרוב
ליד
מאוד.
ליד ירושלים.
אבל אני ירושלמית, ומאוד אוהבת את ירושלים. ואיך זה התחיל? אני חושבת שזה כן חשור גם לעולם הדתי. בעולם הדתי, אני אגיד רגע על המשפחה שלי. הסבתא שלי הייתה מהנדסת.
וואלה.
מהנדסת עם תואר שני. והסבתא השנייה הייתה דוברת פוליטית. והייתי הולכת איתה לכנסת ולעירייה. כלומר, אלה הסבתות שגדלתי איתם. אמא שלי היא דוקטור לביולוגיה.
את גדלת במשפחה פמיניסטית.
כן, אבל סבתא שלי תמיד אמרה לי, אל תהיי פמיניסטית.
ולמה?
למה? כי פמיניזם בשבילה זה היה מילה גסה. ומבחינתה, באמת, זה שהיא כבר הייתה מהנדסת, זהו, זה המאבקים מאחורינו. ובאמת, בכל העולם החילוני, אז כאילו היה שוויון, כי יכולתי ללכת ללמוד באוניברסיטה מה שאני רוצה, ועשיתי רישיון נהיגה מתי שאני רוצה, וכאילו, העולם היה פתוח בפניי.
נכון.
אבל בעולם הדתי, שם ההפרדה היא מובהקת. יותר ברגע שמגיעים לבית כנסת, הגברים נמצאים במרכז. כאילו, גדלתי עם שני אחים מעליי, וכשהיה להם בר מצווה, היה הוא סביב הבר מצווה שלהם. עכשיו, גם לי עשו בת מצווה, אבל לא בבית כנסת.
ולא עלית לתורה.
ולא עליתי לתורה. עוד מעט אני אגיד לימים, עליתי לתורה. בגיל 40 עשיתי בת מצווה, ועליתי לתורה. כן, חלק מקהילה קונסרבטיבית בירושלים. וכן, עליתי לתורה. ואז היה בר מצווה לאחים שלי, לאחי הקטן. ופתאום, אחרי הבר מצווה של אחי הקטן, אבא שלי אמר לו, בוא תזמן. ואני כזה, סליחה? כאילו, הילד הזה, עכשיו, אני הייתי כבר בת 18, הוא היה בן 13, הוא מזמן ואני לא, כאילו, משהו שם לא היה נראה לי הגיוני. כל הזה, האחים שלי הגדולים, זה היה בסדר. אבל אחי הקטן, שכרגע הרבה ממשחק הדורסל, יש לו איזה קידום עליי, זהו, וממש ככה...
מה זה בוא תזמן? רק תסביר לי מי שלא מבין.
הבנתי, בוא תזמן זה כשיושבים שלושה גברים ביחד בשולחן, אז אומרים ברכה מיוחדת, כאילו זה סעודה חגיגית. עכשיו, הלכתית, גם כשנשים יושבות אפשר לזמן. אבל לאורך הדורות רק גברים מזמנים. אז תמיד סופרים, בכלל, בעולם הדתי כל הזמן סופרים. יש 10 למניין. עכשיו, אנחנו לא נחשבות למניין.
נכון.
אז אנחנו לפעמים היינו יכולות ללכת להזכרה משפחתית, ולא אומרים שם את הקדיש, כי אין 10 גברים. עכשיו, אני שם, אבל אותי לא סופרים.
מה, אני כלום?
לגמרי, אבל זה ממש לא סופרים.
נכון.
אז בעולם הדתי לא סופרים. אחד הדברים שאני תמיד אומרת לפמיניסטיות, שהן צריכות לדעת משהו אחד, לספור. לספור. בכל מקום שאת מגיעה, כמה גברים, כמה נשים יושבים. ואז את רואה פתאום את המספרים, וזה נראה לך לא הגיוני. זה לא הגיוני. אז בעולם הדתי, ההדרה וההפרדה היא built in. הבעיה היא שזה גם בעולם החילוני. כלומר, בעולם החילוני באמת יש היום יותר שוויון מאשר על הסבתות שלנו. זה לא סתם. באמת יש יותר שוויון, ואני כפמיניסטית, אני תמיד אומרת, אני חייבת להיות אופטימית. ואיך אני נהיית אופטימית? אני מסתכלת אחורה, ואז אני מסתכלת קדימה. אני אומרת, המצב שלך ושלי יותר טוב משל הסבתות שלנו. ויותר טוב מהסבתות שלהם. עכשיו השאלה היא מה אנחנו עושות בשביל לדאוג לנכדות שלנו. כי אי אפשר להיעצר שם.
נכון.
כי נגיד ברמה הכלכלית, ברמה החוקית, הגענו כמעט לשוויון. בסדר, החוק היום הוא יחסית חוק שוויוני, יש עוד כמה תיקונים לעשות. אבל ברמה התרבותית, אנחנו way back. בסדר, החוסר שוויון. אני נמצאת בכנסת פעם בשבוע, אני נכנסת שם לוועדות. לפעמים אני האישה היחידה בוועדה.
כל ועדה?
לא, יש ועדות שיש יותר, יש ועדות שיש פחות. אבל...
איפה את האישה היחידה
הדבר
בוועדה?
הדבר היחיד הזה, הדבר... בוועדת הכלכלה, למשל, ועדת הכלכלה יושבים 16 גברים.
אתה יכול 15. לשים לנו את השקף של ועדת יש, הכלכלה?
שמנו, עשינו תמונה של זה. בסדר? ועדת הכלכלה יושבים 15-14 גברים, ודנים בדיונים על המס. עכשיו תחשבי שעולה שם השאלה, האם תהיה הקלה במס על רכבים, או על מטפלת לילדים. מה דרך אגב מקבל הטבה במס?
רכבים. ברור.
מה עוזר לנו לעבוד?
מטפלת.
רכב או המטפלת?
המטפלת.
אבל המטפלת אין הטבה במס. זה לא מוכר במס, ההוצאה הזאת.
נכון.
עכשיו, בשביל מה אני שם אותו במטפלת?
זה הוצאה לצורך הכנסה פרסה. אם זה לא הוצאה לצורך הכנסה, אז מה זה הוצאה לצורך הכנסה?
אז רכב כן. עכשיו, יושבים שם אותם גברים ומקבלים החלטות, וזה בכלל לא עולה לדיון. שמטפלת או גן פרטי לילדים עד גיל 3, יש לנו מגיל 3, יש לנו חינוך חינם, אבל עד גיל 3, אז איך בדיוק אני אצא לעבודה? כלומר, זה המקומות שבהם, אם לא יהיו שם אנשים שיגידו, היי, מה קורה?
אם לא יהיו שם נשים שיגידו, היי, מה קורה?
נכון.
פשוט כאלה שזה המודעות שלהם. שהן מודעות לבעיות של נשים.
אני רוצה להגיד שחוסר שוויון הוא לא מרוע.
גם אני רוצה להגיד שדיברת על זה שבחברה הדתית יש הסללה מאוד חזקה, אבל גם בחברה החילונית.
נכון.
רק שאני חושבת שבחברה החילונית זה נובע מחוסר מודעות, לא מ... כמו שאמרת, לא מרוע, לא מרצון.
נכון, וגם אפשר לראות היום הרבה מאוד שינויים בחברה הדתית. בסדר? כלומר, כל מיני שינויים שעוברים על החברה החילונית מגיעים גם לחברה הדתית. יש היום נשים שלומדות הלכה, שהן כבר רבניות, הן פוסקות הלכה, כלומר, יש נשים שעורכות חופה, גם דתית. אני עורכת חופה כאדם חילוני חופשי, אבל יש נשים דתיות היום שעורכות חופה. זאת אומרת, אנחנו כן נמצאות בתוך השינוי התרבותי. ואת יודעת למי זה קשה, החופות האלה? למשפחות החילוניות.
למה?
המשפחות החילוניות, הן מעדיפות שזה יהיה גבר עם זקן.
למה? איך את מסבירה את זה?
כי זה מאוד מאוד טבוע בנו עמוק.
תודעתית.
בדיוק תודעתית, גם מבחינת התמונות. אני תמיד כשאני עורכת חופה, אני מעלה תמונה שלי כעורכת חופה ליד הזוג. כדי שנתחיל לתרגל בראש.
להסתכל ויזואלית.
ויזואלית. יש מושג שאני לא יודעת אם אני המצאתי אותו, אבל... לא מצאתי אותו במקום אחר, שנקרא הויזואליות של השוויון. כי את השוויון המגדרי אפשר לראות ויזואלית.
אתה יכול להראות לנו את הויזואליות של השוויון.
ויזואליות של השוויון.
בשולחנות,
נגיד שולחנות של ההסתדרות. ההסתדרות. רוב העובדות בהסתדרות הן עובדות. ואז יש את השולחן של מקבלי ההחלטות שעשו הסכם עם שר האוצר. ומי יושבים שם?
עובדים.
העובדים, הגברים,
כן.
המנהלים.
מנהלים.
אנשים הם העובדות והגברים הם המנהלים.
המנהלים.
והם עושים את ההסכם. עכשיו תגידי לי, האם בהסכם הזה יהיה התחשבות בצרכים של נשים? אם מי שחתמו על ההסכם, זה רק גברים.
שלא מודעים לצרכים של נשים.
נכון.
לא שבכוונה הם עושים
זה
את
לא
זה,
מרוע.
הם פשוט
זה
לא מודעים.
זה לא מרוע. לצרכים. ולכן גם למיזם שלי קראתי 50-50, שותפות ושוויון מגדרי. הסיפור הוא של שותפות. אנחנו נהיה חייבות שיהיה איתנו שותפים גברים שיקדמו איתנו ביחד את השוויון. זה לא עניין של נשים. זה לא קשור למגדר. שוויון זה לא קשור למגדר.
לא.
זה קשור לתודעה וזה קשור להבנה שאנחנו צריכות לתקן פה את העולם.
כן, וכמו שוורן באפט אמר, אנחנו מיצינו 50% מהפוטנציאל שלנו. תארו לעצמכם לאן נגיע אם נמצא 100% מהפוטנציאל
לגמרי.
שלנו. ויש לנו עוד 50% פוטנציאל טוב.
כן.
שאנחנו יכולות למצות, והעולם ייראה הרבה יותר טוב לכולנו.
נכון. שוב, אני לא חושבת שנשים יותר טובות מגברים. אני גם לא חושבת שגברים יותר טובים מנשים. אני חושבת שהשותפות, החידוש הוא השותפות של גברים ונשים. ואיפה שהתקבלו החלטות גברים ונשים ביחד, הם בעצם יחסו תודעה של יותר אנשים בשטח.
לגמרי. יותר נעים לחיות במקום הזה.
כן.
בכל מקום. אז בואי נשמע קודם כל את השיר הראשון שבחר.
מעולה.
בת לי פתאום של קרן פלס.
קרן פלס. שבוע היא קיבלה ביקורות קרן פלס בגלל שהיא הביעה עמדה נגד הרפורמה ובעד המיצג, שהייתי גם שותפה לו, מיצג סיפורה של שפחה. אז בואו נפרגן לה. וגם אני מאוד אוהבת את השיר הזה, כי אני חושבת שגם התובנה הזאת של עדן שוויון, היא באה פתאום.
נכון.
היא באה פתאום, ומהרגע שאת רואה את זה,
זה כבר, את לא יכולה להפסיק לראות את זה. את רואה את זה בכל מקום.
אז באת אליי פתאום, היא מדברת על שותפות ועל חברה, אבל אני רוצה להגיד שגם הרעיון הזה וההבנה, שפתאום את רואה שאין שוויון, זה באת אליי פתאום עם התודעה הזאת.
אז באת אליי פתאום, קרן פלס.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום, ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום, ונשים כמוך
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, יאלי חיאלי, יזמת 50-50 ועוד. אז בואי תספרי לי, על יזמת כל מיני מיזמים, אחרייך רות ביידר גינסבורג, אף אחד אף פעם. עכשיו 50-50. אז בואי לפני שנדבר קצת נשקל 50-50, כי הוא מאוד מאוד חשוב. תספרי לי על המיזמים הקודמים.
אז אני אתחיל בזה שבאמת במשך שנים עסקתי יותר בחינוך ובהנחיית קבוצות וכאלה דברים. ואז היינו 3 שנים בארצות הברית, בברקלי, קליפורניה. שזה סוגיה פמיניסטית בפני עצמה, כאילו לנסוע עם הבן זוג שלך, שקיבל הצעה באוניברסיטה יוקרתית, ואת עוזבת את כל החיים שלך. אני ניהלתי תחום בקרן החדשה לישראל לפני כן, ניהלתי תחום חופש דת, והייתי ככה מלאה בעשייה, ואז עזבנו הכל, כי באמת זאת הייתה הזדמנות, והילדים ילמדו אנגלית, והגענו לארצות הברית, ולא הייתה לי ויזת עבודה, כי לוקח זמן עד שאת מקבלת ויזת עבודה, אבל התחלתי להיפגש עם אנשים. עכשיו, גרנו לא רחוק מעמק הסיליקון, והתחלתי להיפגש עם כל מיני יזמים ויזמיות, ופתאום הדבר הזה של להסתובב בעולם ולחשוב מה הבעיות שיש בו ואיך אפשר לפתור, הם גם איך אפשר לעשות מזה כסף. אבל זה מתחיל מאיפה יש בעיה ואיך אפשר לפתור אותה. והמחשבה היזמית התחילה להיכנס לתוכי.
הכפתורים התחילו לעבוד.
כן, וזה אחר לגמרי מחינוך, כי בחינוך את עובדת על תהליכים, ועל הידברות וזה, ופתאום את אומרת, מה הבעיה? בואי תחפשי פתרון. ואז ככה הלכתי עם זה, וגם משהו שרציתי לעשות כשהייתי בארצות הברית, זה להבין איפה ארגוני אנשים נמצאות שמה. את בישראל אנחנו תמיד כמה צעדים אחרי ארגוני אנשים. בכלל, כל הפמיניזם הישראלי הוא תולדה של הפמיניזם האמריקאי והאירופי. ובעצם פתאום ראיתי שמדברות שם על שוויון, ומדברות שם על דייברסיטי, ועל שותפות, ועל גיוון, וכמעט לא מדברות על נשים. כלומר, הרעיון הוא שזה משהו חברתי, וממש התחלתי להפנים את השפה, ולתרגם אותה גם לשפה העברית וגם לשפה הישראלית. כלומר, זה לא מספיק לדבר על דייברסיטי באנגלית ועל גיוון בעברית, כי זה לא אותו דבר. כלומר, שם מאוד עסוקים במאגרים. נגיד, בישראל זה לא הנושא. כאן יש ישראלים ויש פלסטינים, יש כאן מיעוט פלסטיני שהוא גר כאן לפנינו. זה לא אותו דבר. וממש התחלתי לעבוד עם המושגים האלו. וזהו, וחשבתי שכשאני באה לארץ, אני רוצה ככה לקחת את אחת הסוגיות ולהתעסק בהן. וכשהיינו שם, נפטרה רות ביידר גינסבורג, שזו דמות ש... אני זוכרת שבפעם הראשונה ששמעתי אליה, אמרתי, וואי, איזה אישה, הרגשתי שהיא סבתא שלי כזה. כאילו, יש בה משהו נורא מצחיק.
מהנדסת.
כן, היא הייתה שופטת, והיא יודעת לספר את... היא בניגוד לסבתא שלי, שאמרה לי, אני לא פמיניסטית, רות ביידר גינסבורג, מהרגע הראשון הבינה שהיא בתפקיד. שהיא באה לתקן, והיא באה לתקן בשבילה, והיא כל הזמן מסתכלת אחורה וקדימה ולצדדים. כלומר, היה ברור לה שהיא במישן. והיא ממש מצחיקה, ואני חושבת שחוש הומור זה קריטי בשביל לקדם שוויון, כי אנחנו לא יכולות להיות רציניות.
כלילות, כלילות זה קריטי.
כן, גם כלילות וגם חוש הומור, להגחיך את הסיטואציה. ואני שותפה בהמון קבוצות פייסבוק של נשים, כי כולנו שותפות בכל מיני קבוצות. אין דרך אגב כמעט קבוצות פייסבוק רק של גברים. אין.
הם לא צריכים את זה.
הם לא צריכים, כי המרחב הציבורי הוא שלהם.
כן.
אבל יש מלא קבוצות פייסבוק של נשים, נשים בתעשייה, נשים מנהלות, נשים מנכליות, נשים בהייטק, נשים בזה, כל דבר נשים ב. והתחלתי לראות פוסטים ואמרתי, ואז מישהי העלתה פוסט, אני בתהליך קבלה לעבודה חדשה, וגיליתי שבהיריון, ואני לא יודעת מה לעשות. ואז כתבתי לה, את יודעת, זו שאלה שאף גבר מעולם לא שואל את עצמו. ואז התחלתי לחשוב על כל מיני משפטים, לקרוא את זה בעיניים האלה. כאילו גם אף אחד אף פעם, הלוגו זה משקפיים.
כן.
כלומר, ואז התחלתי, ואז אמרתי, בוא נראה אם אני הופכת את זה לגבר. כן? הלכתי לראיון עבודה, גיליתי שעוד מעט אני אהיה אבא, מה לעשות? נשמע כזה גרוע.
הזוי.
נכון? או אני...
תן את הילד לאמא ובוא לעבוד.
לגמרי. ואני, וחופשה, כן, אני חופשת לידה, עושה לו ממש טוב. בקצב הזה, הוא לא ירצה לעבוד. זה נראה לחזור לעבודה. כלומר, קודם כל, חופשת לידה זה המצאה של גברים. אישה שילדה, מעולם לא הייתה קוראת לזה חופשה.
זה לא חופשה.
זה לא חופשה.
זה עבודה יותר קשה.
זה עבודה קשה.
מאשר עבודה.
והנה, עוד מעט נגיע למועצת העיר. השבוע גיליתי שבמועצת העיר שלנו יש רק נשים. איך זה יכול להיות? עכשיו, אין מועצת עיר בישראל שיש בה רק נשים.
וכמו שרות ביידר גינסבורג אמרה שברגע שיהיו בבית משפט עליון
תשע
נשים.
נכון, נכון. עכשיו, יש דרך אגב 72 מועצות שיש בהם רק גברים. בסדר? מדינת ישראל.
72.
72 מתוך 256 מועצות שיש בהם רק גברים. מקבלים החלטות על הרחוב, על השכונה, על החינוך, על הספורט, על הרווחה. רק גברים.
וזה לא רק ברשויות דתיות.
לא, 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 אין 72 רשויות דתיות.
אין 72 רשויות דתיות.
בסדר? זאת אומרת, ואז אני שולחת אנשים לבדוק מה קורה בעיר שלהם. ואז אומרים, וואי, גיליתי שיש רק גברים. אז אומרת, אני בעלם. אז זה יצא, ויש, הבוסית הודיע לרגל הקידום, אני מקבל רכב מנהלות. אין דבר כזה רכב מנהלות, אין דבר כזה כיסא מנהלות, יש כיסא מזכירה.
נכון.
נכון? אין כיסא מזכיר. יש כיסא מזכירה וכיסא מנהלים.
נכון.
נהדר? אז זה אף אחד אף פעם. והתחלתי לכתוב את זה, ופתאום כל הזמן שולחים לי עוד ועוד
משפטים.
משפטים. אני כבר לא צריכה לחשוב לבד. פשוט אני קמה כל בוקר, יש כמה אנשים ששולחים לי משפטים. תראי את זה, תראי את זה, תראי את זה. עכשיו מה אני מבינה? שעוד ועוד אנשים שמו את המשקפיים האלה. זה פשוט פתאום נראה לא הגיוני. שאומרים לאישה, מה קורה אחרי פסח? מתחילה דיאטה? כן? מישהו אמר את זה פעם.
שאומרים את זה לגבר.
פעם אמר את זה לגבר? אתה מתחיל דיאטה אחרי פסח? למרות שיש גברים שכדאי שיתחילו דיאטה.
גם לפני פסח.
גם לפני פסח. אבל זהו. וככה התחלתי, אז זה התחיל המיזם. זה הכל תמיד התחלה ממשהו מהבטן. בכלל, אקטיביזם זה מתחיל מהבטן. מה מעצבן אותך? ואז אחרי שמשהו מעצבן אותך, את צריכה לחשוב רגע מה הפתרון. אז ככה התחיל אף אחד אף פעם, וזה הפך לדף פייסבוק, וזה הפך לביטוי. כל מיני אנשים אומרים לי, אף אחד אף פעם, אף אחד אף פעם. זהו, וככה זה נולד.
זה משנה תודעה.
זה משנה
בדיוק,
תודעה.
זה בדיוק מה שאנחנו מחפשות, כן. לשנות את התודעה של האנושות.
כן. הוא גבר קיצוני, כזה ששומר את שם המשפחה שלו אחרי שהתחתן. נהדר? כלומר, כמה נשים אנחנו מכירות שמתלבטות מה לעשות עם השם משפחה?
נכון.
וכמה גברים מתלבטים?
אף אחד.
אף אחד, אף פעם.
לא...
זה הושרש, נכון. ובשביל זה אנחנו צריכות לעשות את השינוי. זה השינוי, זה לא יבוא בחוק. זה לא שהחוק מחייב אותנו להחליף את השם.
זה התפיסה, זה התודעה, זה המוח. התודעה. כן,
ואז אני רוצה להגיד, מגדריות. אבל זה גם הופך את העולם ליותר מסובך. בגלל שהשם משפחה שלי הוא יחיאלי, והשם משפחה של בן זוגי הוא פרסיקו. עכשיו איך נקרא לילדים?
פרסיקו יחיה לי פרסיקו.
זה ידר, זה הולך ומסתבך. אבל אני אומרת, אוקיי, הילדים יצטרכו למצוא את הפתרון שלהם.
שיבחר.
אבל אני לא יכולה בגלל הפתרון שלהם, הבעיה שלהם, לא להישאר עם השם שלי.
יש ילדים שיש להם שני שמות משפחה.
כן, כן, יש להם שני שמות
של ההורים.
זהו, ויראו מה הם יעשו. אבל אני, למה שאני אשנה את השם שלי? למה שאני אשנה את השם שלי? גדלתי את השם יאיר יחיה לי. פתאום אני אגיד שם אחר? מי זאת האישה הזאת? ידר? אבל גברים בכלל לא מעלים את השאלה הזאת. והיום יש כן גברים שכן מעלים את השאלה הזאת. יש לי חברה שהתחתנה עם בחור, שבמשפחה שלה יש רק נשים. הן רק אחיות. והוא אמר לה, אני אשנה לשם שלכם כדי שיהיה המשך.
וזה למשל, זה חוק שצריך לתקן. שבמשרד הפנים, ברגע שמתחתנים, השם של האישה משתנה לשם של הגבר.
זה קורה אוטומטית? אני לא הבנתי, אם זה קורה אוטומטית,
כי אני ממשיכה לקרוא לעצמי נורית בן דורי שם טוב, ברגע שהתחתנתי בתעודת זהות, אני נורית שם טוב.
הבנתי, אז קודם כל כדאי לא להתחתן ברבנות. זה גם משהו שמהפכה שאני חלק ממנה.
כן.
אני עורכת חופות, אני חושבת שלהתחתן ברבנות, זה מכניס נשים לכלא. כי ברגע שהן רוצות להתגרש, הן צריכות להתגרש ברבנות, ואז...
הן לא חייבות להתגרש, דרך אגב, ואז הן לא בכלא.
זה נכון, אבל... כאילו, אני מאחלת לכולם לא להתגרש. אבל כמו שאנחנו יודעות, זה אחת מתוך...
לא, הן יכולות להיפרד.
לא, הן לא יכולות להיפרד. כי בתעודת זהות, זה השם משפחה שלו. ואז אם את יולדת ילד, הוא אוטומטית נרשם עליו. גם אם הבאת את זה בזוגיות חדשה.
זה בעיה כשיש ילדים.
נכון.
אבל, את יודעת...
אבל הרבה פעמים
בגיל אחרי... בגיל מסוים זה כבר לא רלוונטי.
אבל אחרי שמתחתנות, הרבה פעמים יש ילדים.
כן.
בסדר? וזה לא כזה פשוט. גם בדיוק שלח לי מישהו, שאשתו סגרה עסק, היה לה עסק פרטי, הוא היה שכיר. מי קיבל את המכתב ממס הכנסה?
הוא.
הוא.
ברור.
זה לא עסק שלי, זה עסק שלה. במס הכנסה, הוא רשום.
גם דיווחים, דוח שנתי, זה על שם הגבר וכל...
אז את זה נגיד צריך לשנות.
נכון.
בחוק.
בחוק.
אבל זה רק ישתנה אם אנחנו נדרוש את זה.
נכון.
אז קודם כל אני אומרת לזוגות לא להתחתן ברבנות. בגלל שזה מסוכן לנשים להתחתן ברבנות. כי אם הן רוצות להתגרש, הן צריכות אישור מארבעה גברים. מהגבר שאיתו הם התחתנו, כי אם הוא לא נותן גט, אז... ושלושה גברים.
הרבנים.
שלושת הדיינים.
הדיינים.
שרק דיינים. זה בית משפט היחיד בעולם דמוקרטי.
שיש בו רק גברים.
שבשביל להיות שופט, אתה חייב איבר מין מסוים. וזה בית משפט של מדינת ישראל. אז לכן, עד שנשנה את זה, מה שאני אומרת לזוגות, אל תתחתנו ברבנות. אני בתעודת הזהות שלי רווקה. דרך אגב, העליתי פוסט על זה בשבת האחרונה. זה הפוסט הכי ויראלי שהיה לי מאז שנכנסתי לרשתות החברתיות. יש לו משהו כמו 2,500 שותפים. בסדר? שמעלה את התעודת זהות שלי, קיבלתי פשוט תעודת זהות חדשה, כי הייתי צריכה לחדש אותה, וכתוב רווקה. עכשיו אני נשואה, נשואה לתומר, יש לנו שני ילדים, יש לנו משכנתה, יש לנו כלים בגיור, כל הדברים האלה של
זוג נשוי.
של זוג נשוי. אבל, והעליתי פוסט שמספר על זה שאני רווקה. וזה הפוסט הכי ויראלי, וזה מה שאני קוראת לזוגות לעשות. עד שנשנה את החוק,
נשאר רווקים.
נשאר רווקות ורווקים, זה אחלה.
נהדר.
זהו. אז אני אומרת, אז ככה התחלתי את אף אחד אף פעם. ולגבי רות ביידר גינסבורג, אז כמו שאמרתי, היא מאוד מאוד השפיעה עליי בתפיסה הפמיניסטית שלה. היא הייתה עושה הכל בשותפות עם גברים. כלומר, היא לא הייתה חלק מארגונים של נשים. גם עוד יש לי אף אחד אף פעם כזה שאומר, איפה ארגוני הנשים? אז אני כותבת, איפה ארגוני הגברים? הרי אין ארגוני גברים.
נכון.
כי העולם הוא שלהם. Mm-hmm. הנשים צריכות ארגונים, אבל הגברים יש להם את העולם. אז, אבל היא הייתה עושה הכל בשיתופי פעולה, וכשהיא נפטרה, הרגשתי שאני אבלה. אני אבלה על דמות שהייתה משמעותית בחיי, שמרות שלא פגשתי אותה בחיים.
אבל היא מאוד השפיעה על
היא
כולם.
היא מאוד השפיעה, ואז בעצם זה היה בתקופת הקורונה, ועשיתי בעצם זום לזכרה. והגיעו מלא אנשים לדבר עליה ולשמוע עליה. ואחר כך, בשנה לזכרה, עשיתי עוד פעם זום. ואז בעצם כל חודש הייתי עושה עוד זום, ועוד זום, ועוד זום. והמסור אחרייך RBG. כאילו, ורציתי להביא אותה גם לארץ, כי בארץ היא לא מספיק מוכרת. נכון. בארצות הברית היא אייקון. אבל בארץ היא לא מספיק מוכרת, וזהו, ואז ככה
גם עשו לה סרטים, אני חושבת כן. שהיום היא יותר מוכרת בארץ.
כן, היא נהיית יותר מוכרת. כן. אנחנו צריכות להבין גם באמת החוכמה שלה ואת שיטת הפעולה שלה. באמת הייתה אישה גאונה. אני רוצה שיקראו רחוב על שמה בישראל. נכון? כמה שופטות בית נכון. משפט עליון יהודיות יש בעולם?
נכון.
נכון? אז זהו, אז ככה התחיל רות ויידר גינסבורג גם, מאיזשהו רצון להנציח אותה ולהפוך קהילה להיות חלק ממני. איתי, כאילו בזה. וככה קם מיזם אחרייך RBG.
ואחר כך היה לך בבטן 50-50. נכון. אבל לפני שנדבר על 50-50, בחרת שיר ששמענו בשבוע שעבר של שירה.
זין
כרמל. של אחיות לוז.
שמעת אותו שבוע שעבר גם?
כן.
יופי.
כי שירה הייתה פה שבוע שעבר.
אוי, נהדרת.
היא לא הייתה פה, האמת, עשינו את זה בזום, אבל היא לא יכלה להגיע בגלל דברים, סיבות מיוחדות. אז אנחנו נשמע את פתח תקווה של
אחיות לוז. מעולה, לגמרי. פתח תקווה. שירה, איזה נפלאה שאת.
מבלי לגלוש להסלחות דעת, מבלי להתפתות למתק הייאוש המתפשר ושוקע.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז זה בין מגדרים ומגזרים.
לגמרי.
זה לא רק שוויון מגדרי.
לגמרי. אני גם
זה
באמת...
מה שאת עושה כל החיים שלך.
נכון. בגלל שבאמת הסיפור של הבין המגזרי הוא גם חשוב. כי
זה אותו
עד,
סיפור.
נכון. עד שלא יהיה לנו, אני אומרת גם מבחינת נשים, עד שלא יהיה שוויון גם לנשים בדואיות וגם לנשים חרדיות וגם לנשים דרוזיות ופלסטיניות ויוצאות אתיופיה, אז אני לא אעצור.
אין שוויון.
כן, נכון.
זה שוויון, זה כולל את כולם.
נכון.
נשים, גברים.
הסיפור של נשים הם שהם 50% מהאוכלוסייה. בסדר? נכון. כלומר, זה מאוד מאוד מובהק.
נכון.
ולכן אפשר לראות, נגיד, עליי, את לא יודעת אם אני אשכנזיה, ספרדיה, את לא יודעת. אז אנחנו לא יודעים.
מי אבל... יודע היום? כן. זה רק בפוליטיקה נכון. עושים פה...
נכון.
מפרידים פה בין המגזרים. כן. לצערי. נכון. אז בוא נדבר על 50-50.
כן. אז בעצם חזרתי לארץ והחלטתי שאני רוצה לקדם שוויון מגדרי. הייתי בת 45, הרגשתי שזה זמן טוב לעצור ולהגיד מה אני רוצה לעשות עכשיו. והרעיון הזה של... שוב, גם בקורונה זה מאוד עלה לי. כאילו ראיתי איך מתנהלות מדינות שיש בהן נשים וקבלת ההחלטות, ואיך מתנהלות מדינות שיש בהן רק גברים, כמו ישראל נגיד ש... ועדת הקורונה היו בה 29 גברים, חלקם אלופי צהל, כאילו אנחנו באיזה מלחמה עם האויב. עכשיו אין פה אויב, זה מגפה, סיפור אחר. בכלל, זה שמדינת ישראל כל רמטכ"ל הופך להיות חבר כנסת ואז שר, ואז אולי ראש ממשלה, אני כאילו, זה שאתה יודע לנהל צבא, זה לא אומר שאתה יודע לנהל מדינה.
נכון.
זה צריך איכויות אחרות לגמרי. זה שעכשיו גנץ עולה בסקרים, זה מוציא אותי מדעתי. כי גנץ, ברשימה שלו, אין שוויון מגדרי. יש בו מלא גברים, יוצאי צבא. אז איך אנחנו...
אני חושבת שהצבא, ועשיתי פה שידור אחד גם על העניין הזה, אני חושבת שהצבא אחראי על חוסר שוויון מגדרי במדינת ישראל, כן. כי הוא האלמנט החינוכי החשוב ביותר.
אני חושבת שזה הצבא יחד עם הדת, ויחד עם שוביניזם עמוק.
כן, אבל מי שמגיע כמוני, אני לא חוויתי חוסר שוויון מגדרי.
כן.
עד התיכון, בתיכון גם לא. רק כשהגעתי לצבא ראיתי את הפערים הנוראים האלה,
ולכן זה כל כך חשוב.
וזה כל כך חשוב, כי זה מעצב את התודעה של החבר'ה הצעירים שמגיעים. גם אם אתה הגעת בסדר, אתה יוצא מקולקל וגזען. אז בואו תתקנו את עצמכם ותשנו את פני כל החברה.
נכון. ולכן כל כך חשוב שבתוך הצבא יתעסקו בסוגיות האלה, למרות שהקואליציה הזאת רוצה להעיף את היועצת...
היועלן.
שכבר לא קוראים לה היועלן, אלא...
היועלם.
בגלל שזה לענייני מגדר.
מגדר, כן.
שזה טוב מאוד, כי זה לא... It's not about women. זה נכון. בנושא, זה, הנושא הוא שוויון ומגדרי. אז זהו, ואז ככה התחלתי להסתכל איפה מתקבלות החלטות ואיזה החלטות מתקבלות. וגם בעולם העסקי, הגעתי מקליפורניה. בקליפורניה מאוד מאוד מקדמים את הסיפור של השוויון המגדרי בעולם העסקי, מתוך הבנה שמתקבלות החלטות עסקיות טובות יותר. לא כשנשים שם, כשנשים וגברים.
והתוצאות מראות
נכון,
את זה.
נכון, בגלל שאם 50%, נגיד אם יש לך מוצר, ו-50% ממי שקונות את המוצר הם נשים, והם לא יהיו בצוות שממציא את המוצר הזה, אז זה יהיה בעיה.
אתה מתאים אותו לנשים, אז בדיוק. נשים לא יקנו אותו, והחברה לא, לא תרוויח כמו שהיא יכולה להרוויח.
לגמרי, ואז גם פגשתי מישהו שהוביל מאבק להטאבי בארצות הברית, שהוא הקים את Freedom to Marry, והמטרה שלו הייתה שבכל המדינות בארצות הברית יהיה אפשר להתחתן להטאבים. והוא אמר, אני בחרתי במטרה שיש לה יעד שיהיה אפשר לסמן עליה וי. והוא סגר את העמותה שלו ב-2016, כי בכל המדינות בארצות הברית להטאבים יכולים להתחתן.
מעולה.
אז הוא אמר לי, תחשבי על יעד שאת יכולה להשיג אותו ולסגור. ואז אמרתי, אוקיי, זה אפשר. יש מדינות בעולם שהגיעו ל-50% נשים בממשלה. ניו זילנד לפני שבועיים הגיעה ל-50% נשים בממשלה. עכשיו, לפני 50 שנה בשום מקום לא היה 50%. Mm-hmm. כלומר, זה רק שינויים של הדור הזה. אז אמרתי, זהו, 50% בממשלה. זה מה שאני רוצה. ואיך נעשה את זה? התחלתי לבנות תוכנית עבודה. איך נגיע ל-50% בממשלה? שזה בעצם ללחוץ על רשימות, שברשימות שלהם יהיה 50%. ללחוץ על בני גנץ, ללחוץ על יאיר לפיד, ללחוץ, שהם בעד שוויון. הם לא נגד שוויון, זה לא גפני שהוא נגד שוויון.
כן, רק במודעות, זה לא עד הסוף.
בדיוק, הם בעד שוויון, אבל אז כשאת מסתכלת על הרשימה שלהם, היא לא שוויונית. אין, חוץ ממפלגת העבודה, אין מפלגה שוויונית בכנסת. לפני כן היה את מרץ. אבל אין מפלגות שוויוניות. גם לא המפלגות הליברליות. ואמרתי, אוקיי, זאת המטרה. 50-50 בממשלה, 50-50 בכנסת. ואז אמרתי, אוקיי, אבל אנחנו צריכות להתחיל איפשהו. אז אמרתי, רשויות המקומיות. התחלתי ללמוד מה קורה ברשויות המקומיות. ומה קורה ברשויות המקומיות? כמו שאמרתי, יש 16% נשים במועצות.
16.
בסדר? יש 72 רשויות עם 0 נשים. אמרתי, בוא נתחיל שמה. כי שמה הבחירות זה פעם בחמש שנים. בכנסת הממשלה אנחנו לא יודעות מתי יהיו הבחירות הבאות. אבל ב...
יכול להיות שאנחנו הופכים למונרכיה.
נכון, נכון. אבל במועצות המקומיות ובעיריות יש פעם בחמש שנים. 2013, 2018, 2023, 2028. יש לנו בחירות 2023, בוא ניקח יעד. והמטרה כרגע היא ללחוץ, עוד מתנסים, הנה, יש לנו את ראש העיר ירושלים, אני מירושלים, ראש העיר ירושלים, הצהיר שברשימה שלו יהיה 50-50. עכשיו תחשבי שכל ראשי הערים בישראל...
כל הכבוד למשה לאון.
נכון. עכשיו תחשבי שכל ראשי העיריות והמועצות יצהירו את זה. שאצלם ברשימה יש 50-50. עכשיו, מה קרה אחרי שפרסמנו את זה? התקשר אליי ראש רשימה אחרת מירושלים, הוא אומר, גם לי יש 50-50. אמרתי לו, מעולה, נפרסם גם אותך. שכולם יהיו 50-50. בסדר? זה הנורמלי החדש. 50-50. אז איך אני עושה את זה?
איך את עושה את זה? שאלה טובה. כי זו מטרה גדולה.
הצעתי לאנשים, בואו תצטרפו.
וקרובה.
נכון.
אוקטובר 23, זה אוטוטו.
עוד חצי שנה, יש לנו עוד שבועיים כנס ענק, בואו. יש לנו כנס חצי שנה לבחירות המקומיות, אנחנו עושות מהפכה. עושות ועושים. אני חייבת שיבואו גברים, כי זה לא בנושא של נשים.
וזה לא רק ראשי הערים, זה גם ראשי כל רשימה.
כל רשימה וכל חברת מועצה. ובעצם אמרתי, איפה את גרה? את גרה ביבנה, בואי תקימי קבוצה ביבנה. את גרה בראשון לציון, בואי תקימי קבוצה בראשון לציון. קבוצת וואטסאפ. לכן כל הוואטסאפ שלי מלא בקבוצות. 50-50 ראשון לציון, 50-50 יבנה, 50-50 יוקנעם, 50-50 קריית גת. נדר, והמטרה היא להגיע גם לאוספיה וגם לביתר אלית. כלומר, בכל מקום אנחנו נגדיר שזה היעד שלנו. וזה לא נורמלי.
זה מרגש, אני חייבת להגיד לך.
נכון, אז יאללה, תצטרפי.
כולי התרגשות.
וכל השותפים והשותפות ברדיו ששומעים אותנו, המאזינים והמאזינות, רוצות לעשות מהפכה, תוך חצי שנה אפשר לעשות את המהפכה הזאת. כל אחד ואחת בעיר שלהם. יש ערים שאם יש לך 1,000 קולות את נכנסת. זה ערים קטנות. את יודעת, בירושלים צריך איזה 17. לא 17, זה 5,000. לא יודע. יש ערים שכמה מאות את נכנסת למועצה. למה שלא יהיו במועצה 50% נשים? וזה מה שעשינו בחודשים האלה. הפכנו את ה-50-50, זה הנורמלי. ואיפה שאין 50-50, ואז כל הזמן שולחות אליי תמונות. הנה, יש לנו תמונה מיבנה, עוד מעט תיארה לנו. הסטנדאפ, עיריית יבנה, מפרסמת סטנדאפ. סטנדאפ זה חשוב, נכון? אמרנו,
חוש ומור זה חשוב. מאוד מבדר.
מאוד מבדר, אבל תראי, 8 הופעות של גברים. מה זה אומר? שכסף עירוני... שאני משלמת את הארנונה, ואת משלמת את הארנונה. כסף עירוני, לאן הוא הולך?
גברים.
לגברים. שבוע הבא יש יום העצמאות. מי יהיה על הבמה ביום העצמאות?
מי יהיה על הבמה? מה אומר המחקר שלך?
בסדר, זה היום הכי רווחי. בסדר, לזמרים. לזמרות פחות, למה?
הם לא מוזמנות.
כי הם מוזמנות פחות. עכשיו יש עיריות, עיריית תל אביב, אחרי ששנה שעברה עשינו עליהם עליהום, הצהירו עיריית תל אביב שעל הבמות השנה היו 50-50. פעולה של לחץ ציבורי. עכשיו תחשבי שבכל עיר ועיר יבואו ויגידו, גם בעיר שלנו אנחנו דורשות שיהיה 50% נשים. למה? כי הבנות שלנו, לי אין בנות, יש בנים.
כי אנחנו חצי.
בדיוק, אבל אני רוצה שהבנים שלי ילכו להופעה ויראו שיש גם בנות וגם זמרות. אז זה הלחץ מלמטה. אז באמת הם פנו לראש העיר, וראש העיר או ראש המתנס שם אמר, וואלה, פדיחה. אוקיי, מעולה. הוא קלט שזה פדיחה. זו המטרה שלנו, שהם קודם כל...
ביבנה.
כן. שהם יקלטו שזה פדיחה. עכשיו, דרך אגב, הם חוטפות על זה, הפעילות. גם אני. איזה קטנוניות, תפסיקו לעשות פה כאב ראש, זה לא קשור למגדר, מה צריך לדחוף נשים בכל מקום. את תמיד חוטפת כפמיניסטית.
נכון, פמיניסטיות תמיד חוטפות.
תמיד חוטפות.
ונושא לקפות.
ותמיד אומרים לי, תפסיקי להיות קטנונית. והתשובה שלי זה, קטנונית זה השם השני שלי, בוא נמשיך. בסדר? אבל בגלל שאני קטנונית, אני מצליחה לעשות שינויים. וזה גם לא קטנוני.
זה לא קטנוני, זה לגיטימי.
אני באה לשנות את העולם. עכשיו, מה יפה בשוויון? שכשהוא קורה, זה נראה טבעי. תראית, לפעמים שולחים לי תמונות, היה הפגנה במוצאי שבת באיזשהו מקום, ואמרו לי, תראי, על הבמה היו 50-50. אמרתי, אתם יודעים כמה מאבקים היה לי עם מתי המאבק כדי שזה יקרה?
וואלה.
בסדר? זה פתאום נראה כל כך יפה וטבעי. אבל גם במתי המאבק, המהפכה, ת, 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 גם שם מדירים נשים. בסדר? אין מקום שאנחנו יכולות לנוח.
כן, אנחנו צריכות להיות במודעות כל הזמן, נכון. והמוח שלנו כבר עובד בצורה מסוימת, כי ככה הוא בנוי, פיזיולוגית, הוא נכון. בנוי בצורה כזאת שהוא...
אני לא חושב שזה פיזיולוגית, אני חושב שהתרבות...
הוא חוסך אנרגיה, בדיוק. הוא עובד, יש לו, הוא עובד בנתיבים מצביים מוכרים.
כן, נראה לנו
מוכרים.
נורמלי, אבל לכן אני אומרת, המטרה של 50-50...
וזה בדיוק מה שאת כן. אומרת, ברגע שהנתיב היצבי כאילו רואה, שוויון, ופתאום הוא רואה עוד פעם כן. משהו אחר, זה נראה לו חריג.
אז תמיד שואלים אותי, איך את זה? אני עובדת הרבה ברשתות, בטוויטר, בפייסבוק. איך את מביאה את כל התמונות האלה? אמרתי, אני כבר לא מביאה, הן מגיעות אליי. אנשים שולחים. אני אתן דוגמה מהבוקר. אתמול שלחה לי מישהי, כנס פריון, שעושה איזה ארגון חרדי, כנס על פריון נשים.
בירושלים.
ואפס נשים דוברות על הבמה. גם הרופאים מהדסה משערי צדק, הם עשו אותה, הם גברים. עכשיו, אנחנו רגילות, תמיד היו כנסים כאלה. זה לא חדש. אבל פתאום זה נראה לנו לא נורמלי. יש לנו קבוצות של נשים פמיניסטיות, אנחנו מתחילות להעביר את זה אחת מהשנייה, להוציא הודעה לעיתונות. הוצאנו תמונה עם 5 הרופאים, הגברים החילונים, שמשתתפים בכנס. אנחנו נגיד להם, אתם לא יכולים להשתתף בכנס כזה. ורבע שעה לפני שנכנסנו לשידור, קיבלתי הודעה שכל הבתי חולים ביטלו את ההשתתפות שלהם, וכל הרופאים הגברים לא הולכים להשתתף. עכשיו זה הולך להיות כנס של גברים חרדים, רבנים, מדברים עם עצמם על פריון של נשים. עכשיו, כשאמרו לנו שסיפורה של שפחה זה הזיות, ועל מה אתם מדברות, אני אומרת, זה סיפורה של שפחה. כנס של גברים דתיים מדברים על פריון נשים. מה יותר סיפורה של שפחה מזה?
נכון.
בסדר? וזה הגאונות גם של בונות אלטרנטיבה של הארגון, בונות אלטרנטיבה שבאה ואמרה, בואו נשים את זה במחאה מקדימה. וזה קיבל סיקור מטורף. למה? כי זה ויזואלי.
זה ויזואלי, זה נוגע, זה עובד על הרגש.
ואז רוטמן אומר לנו, מה פתאום? על מה אתם מדברות? אין פה סיפורה של שפחה. מה זאת אומרת אין פה סיפורה של שפחה?
אתה פשוט לא רואה את זה, אתה עיוור לזה.
יש כאן כנס. כנס שמדבר בפריון של נשים בלי נשים. יש בית דין רבני שמתעסק בחיים של נשים, ואין שם אף אישה. אל תגיד לי. שזה לא יהיה גלעד פה, זה גלעד. בדברים מסוימים לא. אז איפה שיש מאבקים, שם אנחנו ניכנס, ואיפה שצריך לתקן, אנחנו תמיד נתקן. ואנחנו גם תמיד נחטוף. אבל בסדר.
סבבה.
יש לנו שכפץ.
נכון. איך, מה המצב עכשיו, כאילו, מבחינת נקודת המוצא שלכם לקראת אוקטובר 23?
אוקיי, אז אני אומרת, נקודת המוצא היא שאנחנו ב-16% נשים במועצת העיר בלבד.
לא, מבחינת העשייה של 50-50.
ומבחינת העשייה, זהו, אנחנו בהילוך גבוה עכשיו. קמו עשרות קבוצות. ואפשר להיכנס אלינו לדף פייסבוק ולראות את כל הקבוצות שקמו. ואתמול קמה ביוקנעם עילית. בסדר? כל פעם שיש תושבת או תושב מאיזשהו מקום, יש גם גברים. אומרים, אני רוצה לקדם את זה, אני רוצה לקדם את זה, אני אומרת, יאללה, תקים קבוצה. בסדר? עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה. יש תוכנית עבודה. קודם לכו תראו מה קורה. תראו מה המצב במועצת העיר.
תדגמו אותה קודם.
בסדר? אני דיברתי בהפגנה מוצאי שבת, הזמינו אותי לדבר בקריית אונו. אמרתי להם בקריית אונו, אתם יודעים כמה אנשים יש לכם במועצת העיר קריית אונו? שליש. למה? למה שבקריית אונו לא יהיה 50% נשים? כמה ראשות מועצות יש? וראשות עיריות, את יודעת? מתוך 256?
קצת.
כמה זה קצת?
לא יודעת, אני 14, לא זוכרת מספרים.
14 מתוך 256 רשויות יש בהם נשים בראש המועצה. זה נראה למישהו הגיוני?
לא, זה לא הגיוני
אז
בכלל.
אז בשביל זה, זהו, אנחנו עכשיו לוחצות, עכשיו, על מי שאנחנו לוחצות זה על הציבור. שהציבור ילחץ על ראשי הרשימות, שהרשימות שלהם יהיו רשימות ריצ'ראץ'.
ושהציבור לא יצביע לרשימה שאין בה ריצ'ראץ'.
אין ריצ'ראץ', אנחנו לא מצביעות. אני אומרת זה גם לנשים. אתם לא תעשו רשימות רק של נשים. אין רשימה שוויונית, לא מצביעים. עכשיו תחשבו שכולנו לא נצביע אם אין רשימה שוויונית. היחידות שאני ממליצה להם כן להקים רשימות של נשים בלבד, זה החרדיות והערביות. כי החרדיות לא יצליחו להיכנס לרשימות הקיימות. ואני אומרת להם, אז תקימו רשימה, מי שיהיה לעצמכם.
אמרת שאין סיכוי למאבק, אז עדיף להקים רשימה.
לא, אין סיכוי לשכנע את הגברים החרדים
לריצ'ראץ'.
בסדר? כי אם זה היה תלוי בהם, לנשים לא היה זכות הצבעה.
כן.
בסדר?
היו יוצאות מהבית.
בדיוק. לא, היו יוצאות לעבוד.
לקניות.
אבל לא להיות במרכז...
קח את הילדים לגן.
לא, גם לעבוד. נשים חרדיות עובדות.
הן עובדות מאוד.
כן? אבל הן לא נמצאות במוקדי קבלת ההחלטות. זה הסיפור. הן הכי חזקות שם בכלכלה. אבל הן לא מקבלות החלטות על הציבור שלהן. וזה דבר שחייב להשתנות. אני בקשר עם לא מעט נשים חרדיות אקטיביסטיות, שהן עושות את מה שבאמת אמותינו, סבתותינו עשו בשבילנו, החילוניות. בסדר? ואני אומרת להם, אבל אתם יבוא יום, והנכדות שלכם יהיו כמונו. וזה בזכותכם. אבל אתם חייבות להתחיל להיאבק על זה עכשיו. כי גם בארצות הברית, בבית המשפט העליון, לא היו גברים. בסדר? עד שנות ה-70 לא היו נשים, סליחה. היו רק גברים.
גם לא היו עורכות דין גברים נשים.
בדיוק.
ביידר גינסבורג הייתה, אני חושבת, הם היו 3 נשים במחזור שלה.
בלימודים היו 5, כן, מתוך 500. אבל אני אומרת, החרדיות חייבות להבין שהן יכולות עכשיו לעשות את המהפך, אבל אני לא יכולה לעשות את זה בשבילם. אבל אני אגבה אותם. אני אגבה אותם. הם יחטפו מהגברים ואני אגבה אותם. זאת המטרה.
אמן. שוקי, תביא את המדליה.
יש מדליות?
מה עם המשואה? חסר מישהי שתדליק משואה? אני חושבת שאת צריכה להדליק משואה השנה.
לתפארת מדינת ישראל.
ואם לא השנה, שנה הבאה אחרי שיהיה לנו 50-50 ב...
לגמרי. לגמרי. ואני אומרת, אני יצאתי להדסטארט.
כנסת יש לנו 4 שנים שלא יהיה שם כלום, אבל...
לא, אני לא בטוח 4 שנים. אני רוצה להגיד, אני יצאתי להדסטארט בשביל שאני אוכל להתפרנס מזה. גייסתי יותר מ500,000 שקל. אמרו לי שזה, אין לי סיכוי. אמרו לי שאין לי סיכוי. 40% מהתומכים היו גברים. כלומר, הרעיון של שוויון מדבר גם לגברים.
ברור.
אז אנחנו התחלנו לעבוד, ורק אני רוצה מכאן, לכל ה-250,000 מאזינים ומאזינות שיש כאן, להגיד להם, בואו תצטרפו אלינו, זה בידיים שלנו, זאת המשמרת שלנו. אנחנו יכולות לעשות את השינוי הזה. לכן אני שמחה שאני כאן היום, אבל הדבר שאני יותר אשמח, זה שתצטרפו אלינו. 50-50, זאת המשמרת שלנו.
בשמחה. מצטרפת.
מעולה.
אני תמיד חשבתי שכדי לעשות דברים אנחנו צריכות חקיקה שנותנת תמריצים או לחלופין סנקציות למי שלא מחזיק 50-50 ברשימה. אבל אולי באמת ההבנה שלא יבחרו בהם זה התמריץ הכי טוב.
נכון. תראי, החקיקה, נגיד במועצות ובעיריות, יש חקיקה לטובתנו. כל רשימה שיהיה בשליש נשים מקבלת יותר החזר על הקמפיין מהמדינה. זאת אומרת, יש תמריץ. זה לא גרם להם להוסיף נשים. בסדר? כלומר, השינוי פה הוא תרבותי, והמאבק הוא תרבותי. עכשיו, זה טוב, אני גם...
תרבותי.
רגע, יש לי תוכנית, יש לי הצעות חוק. אני רוצה לעבוד גם בכנסת. בסדר? בתוכנית של 50-50 יש עבודה בכנסת. ואני מגיעה לא פעם לכנסת. אבל אני רוצה קודם לשנות את התרבות. כי אם כל השטח ידבר 50-50, הכנסת תהיה חייבת...
זה תמיד מגיע מלמטה. כן. כל שינוי למעלה מגיע מלמטה, כי קשה לבצע שינויים, וברגע שהשטח רועש...
ואני אומרת לך שיהיו חברות כנסת גם חרדיות. אני אומרת לך שיהיו חברות כנסת חרדיות. אני רואה את השטח שם בועט כבר. הדור הבא, זהו, הן כבר מבינות שזה בידיים שלהם.
מעולה, בהצלחה לנו.
לגמרי. שיר אחרון?
כן, אז אנחנו נסיים, אנחנו צריכות לסיים.
טוב.
את רוצה לסכם? להגיד איזה משפט, איזה דקת סיכום?
אני חושבת שגם היה כיף לדבר, וגם אני חושבת שאנחנו נמצאות, ההשטג של 50-50 זה בדרך ל-50-50. כלומר, ההבנה שאנחנו נמצאות בתוך תהליך, זה בגלל שאני מנחת קבוצות במקצועי, אבל זה לא קורה בבת אחת. אין שוויון שמגיע בבת אחת. אז אנחנו כל הזמן נבין שאנחנו בדרך ל-50-50. ושוב אני אומרת, זה בידיים שלנו וזאת המשמרת שלנו. אם אנחנו נבין שזה בידיים שלנו וזאת המשמרת שלנו, אנחנו נתקדם ככה.
נצלח את המשימה.
כן.
אז יעל יחיאלי, המון תודה. אנחנו נסיים בשיר שבחר צחקי שחקי, נכון. אני מאמין. לביצוע רונה קיינן.
נכון, זה אני יכולה לבכות מהשיר הזה.
רוצה להגיד משהו?
כן, זה פשוט אמונה שהאדם בעולם הזה יכול להפוך אותו לטוב יותר. אנחנו חייבות להאמין שזה אנחנו, זה לא יקרה מלמעלה, ולא מהצדדים, ולא. זה רק תלוי בנו,
בידיים שלנו.
ובשותפות של כולנו ביחד לדבר הזה.
ואני חושבת שעכשיו, בזכות הרפורמה המשפטית, התאחדו התאחדו כל, נכון. כל הגורמים, קואליציית אנשים התאחדה ושיתופי פעולה, וזה כוח מאוד מאוד פעולה. חזק, שלא היה עד עד, אז תודה על הניסיון הזה להפוך לדיקטטורה, הוא עשה לנו גם לגמרי. טוב. אז תודה רבה יעל, אנחנו נסיים. תודה לכם, תודה לך שוקי שהיית איתנו, ונסיים עם שחקי שחקי בביצוע רונה קנן.
זו אני החולם שח, שחקי כי באדם אמין, כי אותני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי אותני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי הלגל פס, כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח Ah!